www.trendim.co.il פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואם אתם רוצים לקבל ממני תכנים נוספים, תיכנסו לאתר שלי ענבר אם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 356 באוקטובר, ועדיין 101 אנשים חטופים בעזה. הגיע הזמן לעשות עסקה, עכשיו, ולהחזיר את כולם הביתה, עכשיו. היום יש לנו שידור מיוחד לקראת השנה החדשה. היום אנחנו הולכים לדבר על איך מציבים מטרות לקראת השנה החדשה, ולבסוף אני אשתף אתכם מהדרך שאני עברתי השנה בכלל, ובכלל בשנים האחרונות, וככה ניתן לכם ככה קצת תובנות ממה שאני עברתי, אבל לפני הכל אני חייבת לפתוח בפינת האקטואליה, כי אי אפשר להתעלם ממה שקורה. בשבוע האחרון יש היסטריה סביב ההודעה של האוצר שהוא שוקל למסות את הרווחים של קרנות ההשתלמות. אז נגיד רק שקרנות השתלמות זו הטבה שנותן המעסיק לעובד, וזה יורד דרך השכר שלנו, כאשר עצמאים כמובן יכולים להפריש לבד עד תקרה של 20,500 בשנה. שכירים זה יורד מהשכר 7.5%, המעסיק נותן 2.5%, העובד מפריש. ובעצם קרן השתלמות זה חיסכון לטווח בינוני, זה חיסכון לשש שנים, כשאחרי שש שנים הקרן הופכת להיות נזילה, ואנחנו יכולים, אבל אפשר עדיין להמשיך לחסוך, אין שום בעיה, וכל מה שחוסכים נכנס לתוך הקרן. קרן השתלמות זה, יש לה שתי יתרונות. אחד, שזה באמת החיסכון בינוני, חיסכון לטווח בינוני, וזה חיסכון שאין עליו מס, שזה מה שהיה עד עכשיו אחד האטרקטיבי, בגלל זה זה היה מאוד מאוד אטרקטיבי, שלא משלמים עליו מס רווחי און. ומה שעכשיו האוצר רוצה לעשות, זה בעצם שנתחיל לשלם, החל מהראשון לראשון 25, שנתחיל לשלם מס רווחי און גם על ההפקדות על ההפקדות החדשות של הקרן השתלמות. אז באופן אישי אני חייבת להגיד שהמהלך, מה שאני רוצה להגיד, שפשוט פונים אליי מלא אנשים בשבוע האחרון, מה עושים, מה עושים, מה עושים, האם למשוך את הכסף, האם לבצע פעולות, מה לעשות. אז אני רוצה להגיד לכם ככה, קודם כל באופן אישי המהלך עצמו לדעתי הוא טעות, כי הוא יקרה מה שקרה עם אחרי ועדת בחר, שהיא עשתה רפורמה בשנת 2006 בקופות הגמל, והפסיקה את החיסכון, מי שזוכר היה קופת גמל 15 שנה, כל הסבים והסבתות היו חוסכים לנכדים, הפסיקו את זה וזה פגע בחיסכון לטווח ארוך, ולכן לדעתי גם אם פה יעשו את המהלך הזה, גם זה יפגע בחיסכון לטווח ארוך, כבר לא יהיה אטרקטיבי להשקיע בקרן השתלמות, בטח ובטח לא לעצמאים שעושים את זה באופן עצמאי, אלא יש דברים אחרים, אולי אפילו לא פחות רעים או יותר טובים אפילו, ולכן אנשים פשוט יפקידו במקום אחר, ואף ימשכו את הכספים האלה, ובעצם במהלך הזה האוצר בהפוך על הפוך פוגע בחיסכון לטווח ארוך של האנשים. החשש שלי שאנשים באמת יפסיקו לחסוך וימשכו את הכספים. אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? קודם כל, מה שאני רוצה להגיד לכם, שפשוט לא להיכנס לפאניקה. זה עדיין לא אושר. אז כדי שלא תעשו טעויות מיותרות, פשוט לא לעשות כלום כרגע, עד שאנחנו לא רואים באמת מה יקרה בפועל. כבר לשכת סוכני הביטוח הגישה התנגדויות לחוק הזה. אני מניחה שגם ההסתדרות, עד היום, כל פעם שזה עלה, ההסתדרות התנגדה, אני מניחה שגם היום ההסתדרות תתנגד. וגם אם זה יאושר, בעצם מדובר רק על כספים שיופקדו החל מהראשון לראשון 25, לא על כספים ישנים. אז מה שאני רוצה בעצם להגיד לכם שכרגע לא להיכנס לפאניקה, לא לעשות פעולות מיותרות, לא לעשות משיכות שלא לצורך. אנחנו נלמד את הדברים ונקבל את נקבל ככל שהזמן יתקדם לקראת ראשון לראשון 25, אנחנו נקבל הנחיות, נראה באמת מה מאושר ומה לא, ואני מבטיחה להתקל אתכם גם פה. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה אנחנו נתחיל ונדבר על הצבת מטרות.
השנה החדשה שלי תהיה יותר טובה, אני יודע, היא תאיר לי את פניה. הימים המתקרבים אליי יהיו לי השראה, וישמרו עליי לפני שאשתגע. השנה החדשה שלי תהיה יותר שקופה, אבי דרכה עמוק בפנים, צלול כמו מים. המילים האבודות שבי יתרגמו שפה, שתלחש בי ותפקח את העיניים. לבברים בלב שלי יש בברים בבטן, והם מפעים איתי רחוק מעבר לכאב. שמש ואותתת שהחיבוק המתקרב יגיע את הלב. השנה החדשה שלי תפליג איתי לים, ותחצה איתי אוקיינוסים של רגש. הדקות המתוקות שלי יקחו את הקיים, וילטפו אותו לאט באור השמש. לפרפרים בלב שלי יש פרפרים בבטן, והם מפעים איתי רחוק מעבר לכאב. ובקרי העננים השמש מאותתת שהחיבוק המתקרב יגיע הגישה שלי תהיה יותר טובה, אני יודע, היא תאיר לי את פניה.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
כשאנחנו נכנסים לרכב, דבר ראשון אנחנו שמים ווייז. אנחנו אומרים לווייז לאן אנחנו רוצים להגיע, והווייז לוקח אותנו בדרך המהירה והקצרה ביותר. בלי לשים ווייז, במקרה הרע, לא נגיע לשום מקום. במקרה הטוב, נגיע בדרך האיטית וארוכה. בחיים זה אותו דבר. אם לא נשים מטרות, במקרה הרע, לא נגיע אליהם. במקרה הטוב, זה יהיה בדרך הארוכה והאיטית. והרבה פעמים גם בפוקס. מטרה יכולה להיות הרבה דברים. מטרה יכולה להיות לסגור את המינוס, לקנות דירה להשקעה, לשפץ מטבח, להחליף רכב, לחסוך לאוניברסיטה, לילד, להגיע לחופש כלכלי, הרבה מאוד דברים. אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בפתחה של שנה חדשה. תחילת שנה מביאה איתה אנרגיות חדשות ומוטיבציה גבוהה. זה הזמן לקבוע יעדים פיננסיים ולנקוט בצעדים משמעותיים לקראת הגשמת החלומות שלנו. ניצול המומנטום הזה יכול לעזור לנו ליצור הרגלים כלכליים חיוביים שילוו אותנו לאורך כל השנה. אז למה חשוב כל כך לקבוע מטרות ובמיוחד עכשיו? קודם כל, הסיבה הראשונה שזה נותן לנו מוטיבציה מתמשכת. כאשר אנחנו מחוברים למטרות האישיות שלנו, אז אנחנו תמיד נמצא את הכוח להתמיד גם ברגעים מאתגרים, ותאמינו לי, תמיד יש את הרגעים המאתגרים האלה. כשיש לנו מטרות ברורות, הן מספקות לנו למה שמניע אותנו קדימה. הסיבה השנייה, קבלת החלטות מושכלת. מטרות מוגדרות עוזרות לנו לקבל החלטות פיננסיות טובות יותר. כל בחירה כלכלית יכולה להיבחן לאור השאלה האם זה מקרב אותי למטרה שלי. הסיבה השלישית, סיפוק והגשמה. הגשמת מטרות פיננסיות, קטנות כגדולות, מעניקה תחושת הישג וסיפוק עמוק. זה מחזק את הביטחון העצמי שלנו ומעודד אותנו להציב יעדים שאפתניים נוספים בהמשך. והסיבה הרביעית, פוקוס להזדמנויות. ברגע ששמים מטרה, יש פוקוס, תת המודע מתפקס. בדרך כלל תת המודע שלנו עובד ככה, שמה שאנחנו שמים עליו פוקוס גדל. למשל, נשים בהיריון רואות רק נשים בהיריון. אם קניתם מכונית חדשה, פתאום אתם תראו את המכונית החדשה הזאת על הכביש. אז כל הזמן אנחנו שמים לב למה שאנחנו שמים עליו את הפוקוס. ובחיים יש הרבה הזדמנויות שאנחנו לא שמים עליהם לב, כי הם לא בפוקוס. עכשיו, זה תמיד שם. נשים בהיריון הן תמיד נמצאות במרחב. הרכב, סוג רכב, לא משנה איזה, תמיד נמצא במרחב. הזדמנויות הן תמיד נמצאות במרחב. הבעיה היא שאנחנו לא שמים עליהם פוקוס. עכשיו, ברגע שאנחנו שמים על משהו פוקוס, אנחנו פתאום רואים אותו. ואם אתם תשימו פוקוס על מטרות, אתם פתאום תראו את ההזדמנויות שיגיעו לכם כדי לקדם אתכם לכיוון המטרות שלכם. אז איך אנחנו מציבים מטרות? קודם כל, תתרכזו בעד שלוש מטרות. אנשים יש להם נטייה להתפקס. ללכת כאילו לאיבוד דווקא. מרוב עצים לא רואים את היער. אז אני דווקא רוצה שאתם תתפקסו. תיקחו לא יותר משלוש מטרות. קודם כל, מטרה אחת, מטרה בתחום הפיננסי, קריירה. זה יכול להיות להגדיל הכנסה, לעשות חיסכון, מה שנוח, אפילו להחליף עבודה, מה שבתחום הפיננסי והקריירה. המטרה השנייה, בתחום האישי. זה יכול להיות התפתחות אישית, זה יכול להיות לימודים, ירידה במשקל, ספורט. ומטרה שלישית, בתחום מערכות יחסים. שיפור המערכת יחסים עם בן או בת הזוג, עם הילדים, שיפור מערכת יחסים עם עצמי, אפילו עם הכסף שלי. דבר שני, תדעו מה הערך הכלכלי של כל מטרה שהצבתם. לא משנה איזה מטרה תשימו, גם אם זה לא מטרה פיננסית. בסופו של דבר, כל דבר עולה כסף. להתחתן עולה כסף, להתגרש עולה כסף, להביא ילדים עולה כסף, לרוץ מרתון עולה כסף. בסדר, גם אם אני רוצה לעשות דיאטה, גם זה עולה כסף. אז תדעו כמה עולה החלום שלכם. לאחר מכן, אחרי שהצבתם מטרה, ואתם יודעים מה הערך הכלכלי של כל מטרה, תגדירו טווח זמן. תוך כמה זמן אתם משיגים את המטרה, מה יקרה בעוד שנה, ומשם תגזרו אחורה. גם את היעדים יותר קטנים, וגם את הפעולות שצריך לעשות. בסדר? כי ברגע שיש לנו יעד מאוד מאוד גדול, אז אנחנו מתייאשים מאוד מהר ומרימים ידיים. ובעצם כשאנחנו פתאום צריכים רק בצעדים קטנים, אז יותר קל, זה ביסים יותר קטנים, יותר קל לבלוע את זה בגרון. אז פשוט תפרקו את המטרה הגדולה ליעדי ביניים קטנים. ובכלל, מטפסי הרים מסתכלים רק על שתי הנקודות הקרובות קדימה, כי אם הם יסתכלו עד הפסגה, זה מאוד 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 מייאש. אז תסתכלו רק על הצעד הראשון. בחרתם לרדת במשקל, תסתכלו על הקילו הראשון. בחרתם לעשות ספורט, תסתכלו רק על ללכת 10 דקות ביום. בחרתם לעשות שינוי כלכלי, תתחילו בלעשות תקציב ולתכנן כל שבוע את התקציב. רוצים להרחיב את הידע הפיננסי שלכם? תקראו כל יום עמוד בספר. תשמעו כל יום פרק אחד בפודקאסט. אבל תעשו את זה בקטן. אבל באמת תזכרו את הפתגם, מסע של 1,000 מילין מתחיל בצעד אחד קטן. תעשו כל יום צעד אחד, פעולה אחת. אחרי שנה פתאום אתם תסתכלו אחורה, תראו איזה קילומטראז' עשיתם. כי גם אם תשמעו פרק אחד כל יום, זה 365 פרקים בשנה. תקראו דף אחד, זה 365 דפים בשנה. אז תעשו פעולות קטנות, זה מצטבר להצלחה גדולה לאורך זמן. אני מאוד ממליצה לכתוב את המטרות שלכם. כתיבה מייצרת אפקט יותר חזק על תת המודע, וזה עוזר לשים פוקוס. וכבר אמרנו, כששמים פוקוס, ההזדמנויות לקידום המטרות מופיעות. תהיו מחוברים למטרה שלכם, תהיו מחוברים לפעולות שמקדמות את המטרה שלכם. ותעבדו ביעדים שלכם כל יום. זה החיים שלכם. תחשבו כמה פעמים נסעתם לחול עם המשפחה לטיול ארוך, נגיד לתאילנד או ארצות הברית, טיול חופשה משפחתית לשבועיים, שלושה, כמה זמן תכננתם את זה? כמה זמן ישבתם? בכל יום תכננתם עם אקסלים, מה אתם הולכים לעשות בשעה 8 ובשעה 10 ובשעה 12, ואיזה אטרקציות ואיזה יעדים ואיפה אתם תהיו וביום הזה וביום הזה. כל כך הרבה זמן אנחנו מתכננים דברים כאלה, חופשה, אבל כמו חופשה, כמה זמן לקח לכם לתכנן את הבית שקניתם, איפה תשימו, כל ספה, כל ארון, כל שולחן, מיטה, הרבה זמן, אבל כמה באמת זמן אתם מקדישים בשביל החיים שלכם, בשביל ההצלחה הכלכלית שלכם, בשביל להגשים את המטרות שאתם באמת רוצים, אז תעבדו בזה כל יום. כדי שזה באמת יקרה, תציבו מטרות לפי מודל סמארט. מודל סמארט אומר בעצם שכל מטרה שאתם מציבים צריכה להיות קודם כל ספציפית, מה אנחנו רוצים שיקרה. בהירות היא כוח על. מטרה כללית, למשל שהיא לא נכונה, אני רוצה להיות עשיר. מה זה אומר עשיר? זה לא אומר כלום. מטרה טובה, אני רוצה 100,000 ש"ח בחיסכון. זה אני יכולה להבין מה אני רוצה. או יש לי דירה להשקעה. ככה אני יודעת למה אני מתכוונת. מה זה אומר להיות עשיר? אני לא יודעת, אבל כשאני פורטת את זה לדברים, מה זה אומר לי להיות עשיר? איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי? אז אני באמת יכולה לדעת. אז תעשו קודם כל שזה יהיה ספציפי. ושזה יהיה מדיד. מה שנראה שאני ארגיש את זה. שאני אבין שהשגתי את זה. מה יגיד לי שהשגתי את המטרה? שאני אוכל לחגוג את ההצלחה שלי. בסדר? זה להגיד אני רוצה הכנסה יותר גדולה, מה זה אומר? זה לא מדיד לי. האם עוד 1,000 שקל זה מספיק לי? אולי עוד שקל זה מספיק? מה זה אומר הכנסה גדולה? אז תשימו ממש מספר איך אתם יודעים שהגעתם ליעד. או לא מספר כמו תמונה. תמונה שתגיד לכם שהגעתם ליעד. הדבר הבא זה שזה יהיה בר השגה. מטרה הגיונית שאני יכולה להשיג בתחום הסביר. למשל, לרדת 15 קילו בחודש, לא סביר. לחסוך 100,000 שקל בחודשיים, לא סביר. אבל יכול להיות שלרדת 15 קילו בשנה, זה סביר. יכול להיות שלחסוך 100,000 שקל בשנה, זה סביר. צריך להיות מחוברים למספרים. המטרה צריכה להיות רלוונטית. רלוונטית למטרות שלכם. אם אני רוצה עכשיו לצאת לחופש כלכלי, ואני רוצה לקנות דירה, ואני שמה מטרה לרדת במשקל, זה אין לזה קשר. אז תחליטו שאתם, כאילו כשאתם בוחרים מטרות, שהמטרות יהיו רלוונטיות למה שאתם רוצים, לחזון שלכם, שמקדמות את החזון ולמה שאתם רוצים להגיע. והדבר הכי חשוב בהצבת מטרות, שזה יהיה תחום בזמן. ברגע שיש לי דדליין, אז אני יודע, זה מונע דחיינות, ומה שנשאר לעשות זה באמת עכשיו לקבוע את המטרות ולהצליח. הבעיה היא שבהנחה שהצבנו מטרות בתחילת השנה, בדרך כלל אחרי כמה שבועות חוזרים לשגרה. והשוטף שוטף ו-90% מהמטרות נכשלות. אז ברגע שאתם מטרגטים חלום, תעשו לו תוכנית פעולה בצורה מסודרת. ואז זה הופך להיות מטרה ברת השגה, והאפקט של הגשמת המטרה הוא עצום. איך אנחנו מטרגטים חלום, איך אנחנו בונים תוכנית פעולה? קודם כל, אנחנו עושים תקציב, אוקיי? תבדקו את התקציב של השנה הקודמת, תראו האם עמדתם ביעדים, איפה היו ההוצאות החריגות, תעדכנו את התקציב אם צריך, אנחנו לקראת שנה חדשה, המחירים השתנו, אולי ההכנסות השתנו, אולי נוספו הוצאות או ירדו הוצאות, אז תבדקו, תעדכנו את התקציב, תקבעו יעדים כלכליים חדשים, חיסכון, השקעות, הוצאות שוטפות, תכננו חיסכון, זה מאוד חשוב שאנחנו גם יהיה לנו גם קרן חירום וגם להתחיל לעשות חיסכון לטווח הארוך, תקבעו סכום חיסכון חודשי בהתאם ליעדים בטווח הקצר, הבינוני והארוך. תבדקו חובות, אוקיי? אולי קודם כל תעדכנו את הרשימה, תשקלו פתרונות להקטין את החובות. והשקעות, בדקו את תיק ההשקעות, האם יש צורך בשינויים? אולי יש, לאור מה שקורה, באמת יש הרבה, יש הרבה שינויים עכשיו בשווקים, אולי מומלץ לעשות שינוי, וכמובן מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בתחום. איש או אשת מקצוע כמובן. זה בדיוק הזמן גם לבדוק את העמלות שאתם משלמים בבנקים, ולעשות מסע ומתן להורדת עלויות. דבר נוסף, תבדקו את רשימת הוראות הקבע שיש לכם בחשבון הבנק. תבדקו, אולי יש דברים שהם כבר לא רלוונטיים, שנגמרה השנה, זה הזמן לבטל אותם. תבדקו את פוליסת הביטוח שלכם. בריאות, רכב, דירה. אולי יש דברים שאפשר לעדכן, לשדרג, במיוחד אם יש שינויים, מי שהתחתן, מי שהתגרש, אולי חס וחלילה, אם מישהו נפטר, צריך לעדכן את כל הדברים האלה. והכי חשוב, תחליטו שאתם עכשיו בשנה החדשה מאמצים את ההרגל הכי חשוב בהתנהלות כלכלית נכונה, וזה לעשות מעקב שוטף. תתחילו מעקב ובקרה אחרי הוצאות והכנסות, יכול להיות דרך אפליקציות, או דרך גיליון אלקטרוני, מה שנוח לכם, אקסל מה שנקרא, אבל העיקר תעשו את זה. ועוד משהו שאני רוצה לתת לכם טיפ לשנה החדשה, תשקלו להגדיל את הידע שלכם. ההשקעה בעצמכם, ההשקעה בידע הפיננסי שלכם, תחזיר לכם את זה בעשרות מונים. וזה בדיוק הזמן להתחיל לעשות את זה. כל כמה זמן, לפחות פעם, יש דברים שאני ממליצה, יש פעולות שאני ממליצה לעשות פעם בשבוע, כמו תכנון שבועי, באמת לראות את ההוצאות שעשיתם, פעם בחודש לעשות תכנון של כל החודש, לראות מה קורה, ופעם ברבעון, באמת תעשו זום אפ יותר גדול, תראו באמת איפה אתם עומדים, האם באמת התוכנית הזאת, האם התוכנית שקבעתם, היא מתקדמת לפי השלבים הרצויים לכם, לפי הקצב הרצו לכם, בקיצור, תקבעו לכם ממש זמנים מוגדרים ביומן לביצוע הבדיקות התקופתיות האלה, כשאתם קובעים, מה שאני רוצה להגיד שתתייחסו לזה גם ברצינות, כי הרבה פעמים פגישה עם עצמנו אנחנו לא מתייחסים ברצינות. אז אם אתם נועצים ביומן זמן לבדיקה תקופתית כזאת, אתם מתייחסים לזה כמו פגישה עם האיש הכי חשוב ביקום, מצידי עם ראש הממשלה, עם הרמטכ"ל, עם נשיא ארצות הברית, מישהו שלא הייתם מבטלים פגישה איתו בחיים. ותתייחסו לזה מאוד ברצינות. כדי באמת להתגבר על הקשיים, כי אמרנו שאחד הבעיות הכי קשות זה כשעושים תוכנית פעולה, לא תמיד מתמידים. אז כדי שבאמת יקרו דברים צריך להתמיד. אני רוצה לסיום לתת לכם שלושה טיפים שיעזרו לכם להתמיד בהתנהלות כלכלית נכונה. דבר ראשון, תשתפו את המטרות שלכם. אם אתם כבר ישבתם ותכננתם את המטרות יחד, תתכננו את זה יחד עם בני משפחה או שותפים, תשתפו אותם במטרות, תיצרו תמיכה הדדית, תיצרו אנשים ששותפים לחזון שלכם, כדי שאחד יוכל לתמוך בכם, תוכלו להודד אחד את השני, לפרגן אחד לשני, לשתף אחד את השני באתגרים, כך אחד יהיה מול השני. דבר שני, הנאה עצמית, תקבעו תמריצים לעצמכם, ממש פינוקים, מה קורה כשאתם משיגים את המטרות. למשל, הגעתי להכנסה מסוימת, אני מביאה עוזרת, או שאני נוסעת לחופשה, או שאני עושה, או לוקחת את הבן זוג שלי למסעדה. ממש תעשו תגמולים כיפים כאלה, שיהיו לכם איזה פרסים כביכול, שאתם יכולים לתת לעצמכם יום פינוק, או איזשהו משהו שיהיה לכם עוד אינסנטיב לעשות את זה. והדבר האחרון, גמישות והתאמה. תהיו מוכנים לשנות את הדרך במידה ומשהו משתנה בחיים שלכם. זאת אומרת, אנחנו תמיד עם עיניים על הכדור, אנחנו לא משנים את המטרה, אבל אם אנחנו רואים שזה לא מצליח, אז אולי נשנה את הדרך. אבל תמיד אנחנו עם הכיוון על המטרה. לסיכום, בכל יום שאתם נשארים במינוס, הוא יום שבו החלומות שלכם מתרחקים. לחיות בלחץ וחרדה כלכליים, בלי יכולת להגשים חלומות, זה לא גזרת גורל. הצבת מטרות כלכליות ברורה, מדידה וריאלית, יכולה לשפר את המצב הכלכלי שלכם, לסייע בהשגת יציבות וביטחון כלכלי. אז תקדישו לכך זמן ומחשבה, ואל תעססו לבקש עזרה, ואם אתם זקוקים, אז אני פה במיוחד בשביל זה. אני מבטיחה לכם שאפשר לעשות פלאים. ולהתחיל שנה אחרת לגמרי. אז בואו נצא רגע להפסקה קלה ונמשיך מיד אחרי.
תמיד אותה הדרך איפה כל חיי, חיי, שוב חוזרים אליי דרך רחוקה אני חי, חי, חי והשמש מעליי עוד תזרח על דרך ארוכה כל חיי, חיי שוב חוזרים אליי ממסע בדרך רחוקה אני חי, חי, חי והשמש מעליי עוד תזרח
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם
היום זו התוכנית ה-54 ושבוע הבא אני חוגגת שני ימי יום הולדת אני חוגגת יום הולדת 54 ואני חוגגת יום הולדת 6 לעסק שלי אז סימבולי מאוד וזה זמן בשבילי להסתכל רגע על הדרך שעברתי השנה במיוחד ובכלל מאז שפתחתי את העסק, להסתכל על אתגרים, על הצלחות. זו הזדמנות לעצור, להגיד תודה וגם לכוון קצת לקראת השנה החדשה. אז האמת היא שבשש שנים האחרונות עברתי המון 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 אתגרים. בקורונה העסק שלי קרס לגמרי והייתי צריכה לבנות אותו מחדש מההתחלה. והמלחמה שוב גם יצרה זעזועים, אבל למרות הכל צלחתי את הכל, והיום יש לי גם תוכנית ליווי שאני באה מלווה אנשים לצמיחה כלכלית, נקרא לתוכנית הזאת קוראים סקיני מינוס, שם אני מלווה בעצם אנשים לצאת מהמינוס ולעשות הבראה כלכלית, למי שסיים כבר לעשות הבראה כלכלית והוא כבר במקום אחר ויש לו כבר קצת כסף, אז יש לי קורסים לבניית תיק השקעות בקלות ובפשטות, ביחד עם אורלי יונאי, קולגה יקרה שלי שהיא יועצת פנסיונית. היום יש לי את הספר שנקרא מיליון תירוצים או מיליון דולר שנמצא בחנויות. אני מרכזת את תחום הכשרת היועצים לכלכלת המשפחה בתפנית בית ספר למנהלים ומנהלות באוניברסיטה הפתוחה, וכמובן את התוכנית רדיו והפודקאסט שאתם שומעים עכשיו. אבל זה לא היה מובן מאליו לפני כמה שנים, ואם אתם הייתם שואלים אותי, אז באמת לא חשבתי שזה יהיה ככה, ואני רוצה ככה קצת לשתף מהדרך שעברתי. ואני אלך אחורה, עוד יותר אחורה, כי אני בעצם, אם הייתם אומרים לי, כשהייתי צעירה, שאני אתעסק במספרים כל היום, ואני אעבוד כל היום עם אקסל, אם הייתי צוחקת לכם בפנים, אני הבן, הכי לא, זה הכי לא קשור אליי, כל העניין הזה של המספרים. אני בכלל בן אדם של רוח. בקושי יש לי 3 יחידות במתמטיקה. ואני בכלל, מגיל מאוד צעיר, מחוברת למזרח הרחוק. אני גרתי, מי שלא יודע, גרתי חצי שנה ביפן, טיילתי הרבה זמן במזרח הרחוק, ואני, כאילו, הכי, 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 הכי לא קשורה למספרים. אפילו התואר הראשון שלי הוא בסינית. זאת אומרת, אני סינולוגית בכלל. אני בכלל הכי לימודי מזרח אסיה, הכי לא קשור לעולם המספרים. הבעיה הייתה שכשאני יצאתי מהאוניברסיטה, אני הייתי בטוחה ששאול איינזנברג יחכה לי בשער, ולהפתעתי זה לא קרה. והייתי מאוד מאוד מופתעת, אז הלכתי קצת לחפש עבודה, אבל מאוד הקדמתי את זמני. אני מדברת איתכם על שנת 95, מזמן. עוד לא היה פה כלום בארץ שקשור לסינית, ואחרי איזושהי תקופה הבנתי שעם סינית אי אפשר ללכת למכולת. אמרתי, אוקיי, אז נמצא בינתיים משהו אחר, וככה התגלגלתי לבנק, וכמו שאתם יודעים, כמו כל דבר בחיים, גם כל הזמני זה נשאר קבוע, ובעצם ככה התחלתי את העבודה בבנק. ובמשך, עבדתי בבנק הבינלאומי במשך 20 שנה, עשיתי את כל תפקידי הרוחב, התחלתי כטלרית ולאט לאט התקדמתי בעצם בתפקידים, עשיתי את, את כל התפקידים שאתם רק יכולים לחשוב עליו בסניפים. הייתי במחלקת השקעות, והייתי, במחלקת אשראי, ובמחלקת, יש מחלק, כזה מחלקה שנקראת מערך עורפי, והייתי במחלקת מתח וסחר חוץ, ובסוף בסוף גם הייתי בהשקעות. ככה שבאמת יש לי ראייה מאוד גדולה, ממש 360 מעלות על איך עובד בנק. וב-12 שנים האחרונות לעבודתי בבנק, הייתי יועצת השקעות בחירה, וניהלתי מעל 400 מיליון שקל בסי. אתי אלון סדרה לנו כאילו לעבור כל 3 שנים סניף, אז זכיתי, כן? בעצם זכיתי שגם טיפלתי בסניפים, עברתי לסניפים, בסניפים עתירי און, הייתי בסביון, ברעננה, בפתח תקווה, כאילו באמת טיפלתי באנשים שאתם קוראים עליהם בעיתונות, כן? הם היו הלקוחות שלי. ולמדתי בעצם מהטובים ביותר, איך מנהלים כסף, איך עושים כסף, איך ממנפים כסף, איך מפסידים כסף. כל מה שאני צריכה, למדתי בעצם מהטובים ביותר. אבל מה שקרה, שפתאום אחרי 15 שנה התעוררתי, וגיליתי שאני עובדת בנק. וזה היה משבר מאוד מאוד גדול, כי אמרתי לעצמי, רגע, אבל זה לא מה שרציתי, רציתי משהו אחר, מה, איפה אני ואיפה מה שתכננתי. אז בשבילי זה היה משבר מאוד מאוד גדול, ואני במשך כמה חודשים הייתי די בדיכאון, אפשר להגיד, אבל אז אמרתי, אוקיי, מה שהיה אי אפשר להחזיר, בוא נבנה כביש עוקף לחלומות. והחלטתי ללכת, יצאתי למסע, ואמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נראה מה אני כן רוצה לעשות שאני הגדולה, והחלטתי ללכת לחפש את עצמי, מה שנקרא, משבר גיל ה-40 קלאסי, ובאמת לקח לי 5 שנים, מהרגע שקיבלתי את ההחלטה שאני רוצה לעשות משהו אחר, לקח לי 5 שנים עד שעזבתי את הבנק, ב5 שנים האלה עשיתי 3 דברים במקביל. קודם כל, יצאתי למסע להבין מה אני רוצה לעשות, ואחרי חיפוש של כמה חודשים, באמת התחלתי ללכת לכל מיני קורסים, סתם כל מיני קורסים, סתם בשביל לפתוח את הראש. התחלתי לחפש כל מיני סדנאות וקורסים, וסתם ככה ללכת פעם בשבוע להעשיר את עצמי. גיליתי את עולם כלכלת המשפחה, ובבת אחת פתאום נהיה לי אור. זה נהיה כזה כמו אוריקה כזה, וואי, הבנתי, זה מה שאני רוצה לעשות. כי בתור יועצת כלכלית, בתור יועצת השקעות בבנק, זה מה שעשיתי, הייתי יועצת כלכלית, ותחשבו שכל יום היו לי בערך 10 לקוחות, במשך 5 ימים בשבוע, במשך 22 ימים בחודש, כאילו תחשבו כמה זה בשנה, זה מאות לקוחות שעברו אצלי בשנה. הבנתי שזה מה שאני עושה, ושאני עושה את זה טוב. גם אם אני עושה את זה בפריזמה של בנק, אני עדיין עושה את זה טוב, ואני אוהבת את זה, אני אוהבת אנשים. אז החלטתי שזה מה שאני אהיה, ואז מה שעשיתי, התחלתי קודם כל ללכת ללמוד את זה בצורה באמת מקצועית. בתור עובדת בנק, מי שלא מקבל אישור לא יכול לעבוד. אז אמרתי, אוקיי, לעבוד אני לא יכולה בתשלום, אבל אני כן יכולה להתנדב. ומאותו רגע שסיימתי את הקורס, עד הרגע שפתחתי את העסק, בעצם התנדבתי אצל משפחות. מה שקרה, שהגיע אליי קולגה ואמר לי, תקשיבי, יש לי מישהי במצוקה מאוד מאוד גדולה, היא לא יכולה לשלם, ואני לא רוצה לעבוד בחינם. אמרתי לו, אין בעיה, היא לא יכולה לשלם, אבל אני לא יכולה לקבל כסף. אז זה מצוין, בוא נתחיל, אני אתחיל לעבוד איתה. ומה שקרה, זה היה כל כך מוצלח, שהביאה לי את החברות שלה, והם הביאו לי את החברות שלהן, ובעצם, ככה בעצם היה, לקח 3 שנים עד ש... כבר היה לי עסק ממש בנוי, כבר ידעתי בדיוק איך עובד איך יהיה התהליכים, כבר ידעתי בדיוק הכל, 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 כבר הכל היה מסודר, ורק הייתי צריכה בעצם לפתוח חשבון, להתחיל לתת חשבוניות, לקבל תשלום ולתת חשבוניות. זהו, כבר הכל עבד, אפילו היה לי כבר מלא המלצות, ככה שבאמת השם שלי כבר התחילה, אנשים כבר חיכו לי. זה כבר היה ממש מוצלח. הדבר השני שעשיתי במהלך השנים האלה, זה לבנות את עצמי כלכלית. אני ידעתי שלהיות עצמאית זה הולך להיות מאוד קשה. אני לא לקחתי בחלומות הכי גרועים שלי, לא חשבתי שיהיה קורונה ושנהיה סגורים בבית. אני לא חשבתי שתהיה מלחמה, שהעסק יעצור. אני חשבתי שאולי יכול להיות מצב של מחלה, תאונה, לא חשבתי על סנריונים כאלה, כאלה קשוחים. אבל המזל שבאמת בניתי את עצמי כלכלית, גם באתי מבית במצוקה כלכלית, שידעתי שלהיות עצמאי שם זה קשה, אבא שלי לא כל כך היה עצמאי מוצלח. אז בשנים האלה הגדלנו את החיסכון, קנינו נכסים, כל כסף שיכולתי שמתי בצד. כי זאת אומרת, גם בניתי את הפורטפוליו השקעות שלי כדי שאני אוכל שיהיה לי גיבוי ברגע שאם יקרה משהו. הדבר השלישי שעשיתי בזמן הזה, זה היה הדבר האחרון גם שעשיתי, זה היה רק בשנה האחרונה, בניתי חוסן נפשי. הבנתי שאני חייבת לבנות חוסן נפשי, כי אני הייתי בן אדם מאוד מאוד חרד. הרבה מאוד מההחלטות שלקחתי, אם זה באמת לוותר על החלום הזה של להיות בסין, או אם זה להישאר בבנק כל כך הרבה זמן, זה נבע מהפחד. מהפחד באמת, כי להיות עצמאי, בואו, זה נורא קשה, קשוח. זה לעבור מעולם שכל יום יש לי משכורת, כל ראשון לחודש המשכורת דופקת. פתאום לבוא לעולם שיש בו חוסר ודאות. אני לא יודעת מה יהיה כל חודש מחדש. וגם בתור שכיר אתה נורא מוגן, כי אתה בעצם מוכר את המקום עבודה שלך. גם בבנק אני בעצם משמשת. זה לא אני, זה הבנק. יש מאחוריי, כאילו אני מסתתרת מתחת לשם של הבנק, אבל כאן, ברגע שאני עצמאית, זה אני על הפודיום. אני מוכרת את עצמי, אני פתאום צריכה, ואני צריכה להתמודד עם כל כך הרבה דברים. אם זה שיווק, ואם זה מכירות, ואם זה פחד במה, ואם זה רשתות חברתיות, כל כך הרבה דברים צריך להתמודד איתם. זה כל הזמן לצאת מאזור הנוחות. כל הזמן אני חושבת שאני כבר 6 שנים כל הזמן מגרדת את אזור הנוחות שלי. כל הזמן, עוד פעם. ולכן זה מאוד מאוד, אתה חייב חוסן נפשי להתמודד עם הדברים האלה. בטח ובטח שיש כל כך הרבה שינויים. ולכן, הדבר האחרון שעשיתי היה לקחת ממש תוכנית שתעזור לי לפתח חוסן נפשי, והאמת שזה מה שהציל אותי אחר כך בקורונה וגם עם כל מה שעברנו במלחמה, לפתח את החוסן הנפשי. אז כמו שהתחלתי וסיפרתי, באמת היו המון אתגרים במהלך השנים האלה, במיוחד בקורונה, שאז העסק שלי קרס ובעצם הייתי צריכה לבנות אותו מההתחלה. בסופו של דבר אני חייבת להיות איתכם כנה ולהגיד לכם שזה רק עשה לי טוב, כי בסופו של דבר בזכות הקורונה נכנס הזום לחיינו, ובזכות הקורונה התחלתי להרצות בזום, והתחלתי להרצות בארגונים, והתחלתי להעביר סדנאות, וזה פתח לי עולם שלם, והיום כל העסק שלי מושתת על הרצאות וסדנאות, והתוכניות ליווי שלי, הכל בזום, אז ככה שהכל פתוח לי היום בכל הארץ, ובאים אליי לקוחות מכל הארץ ומכל העולם, ואני לא מוגבלת היום. אז בעצם בסופו של דבר הקורונה הייתה מתנה, אבל אני כן חייבת להגיד לכם שאם לא הייתי עושה את הפעולות האלה, לא, את מה שאני הולכת להגיד לכם, אם לא הייתי במיינדסט הנכון, זה לא היה קורה. והדבר החשוב שחשוב לי להגיד לכם בנוסף, זה גם השנה האחרונה, שהייתה שנה מאוד מאוד קשוחה, כי גם המלחמה ששוב פעם עצרה הכל, למזלי, הפעם באתי יותר מוכנה מהקורונה, וכבר כל מה שהיה בזום, לפחות חלק מהדברים בוטלו, אבל לפחות חלק מהדברים יוכלו להמשיך. כבר באתי הרבה יותר מוכנה. וגם, מה שאני הולכת להגיד לכם, שגם שהמשכתי את מה שאני הולכת להגיד לכם. אז אני רוצה לתת לכם כמה מהכלים שעזרו לי להצליח. זה מסודר לא לפי סדר החשיבות, אני את כל הדברים האלה עושה כל הזמן. אבל חשוב לי שככה לשים עליהם את הלייזר, שגם אתם יכולים לאמץ את הכלים האלה. אז הדבר הכי חשוב בעצם זה לנצל הזדמנויות. אתם זוכרים את הסרט טיפשים ללא הפסקה? שהם שם עומדים במדבר, באמצע המדבר, והם אומרים איך אנחנו נגיע לאיזשהו מקום, ואז עוצר להם אוטובוס עם מלא בחורות, חתיכות, שלובשות ביקיני ואומרות להם, אוי, אנחנו בדיוק מחפשים שני גברים שיבואו לעזור לנו, אולי אתם יודעים איפה אנחנו יכולים למצוא שני גברים? ואז הם אומרים, כן, תמשיכו ימינה עד הסוף, תיקחו שמאלה. ואחרי שהאוטובוס עובר, אז הם תופסים את הראש, והם אומרים, מה, איזה מטומטמים אנחנו? והם רצים, 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 תופסים את האוטובוס, ואז הם אומרים לו, ואז אתה כאילו חושב, אתה הצופה חושב, הם בטח הבינו שהם שני גברים והם יכולים לעשות את זה, אבל הם עוצרים את האוטובוס, פותחים את הדלת ואומרים להם, איזה מטומטמים אנחנו, התבלבלנו, אתם צריכים לקחת שמאלה. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, שהזדמנויות הם כמו אוטובוס עם ביקיני. תדאגו לעלות על האוטובוס. כשאתם מזהים הזדמנות, תעלו עליה. אל תיתנו לזה להתפספס. ואני רוצה לספר לכם, שלפני שנה חיפשתי מקום לעשות פודקאסט. ואז הגעתי לשוקי, חיפשתי מקום שהוא יהיה קרוב לבית, ופתחתי את הגוגל איפה יש קרוב לבית אולפן הקלטות, וראיתי רדיו סול, ניגשתי לרדיו סול, קבעתי פגישה עם שוקי, אמרתי לו, שלום, היי, אני רוצה לעשות פודקאסט. והוא אמר לי, תקשיבי, בואי תעשי רדיו. אם את כבר עושה שידור פודקאסט, בואי, אותו זמן, כבר במלא מקליטים, בואי, תקליטי רדיו. מה אתם חושבים התשובה, הדבר הראשון שאמרתי לו? אמרתי לו, לא, אין מצב. אני לא אצליח לדבר שעה בחיים, זה לא יקרה. אין לי מה להגיד שעה כל שבוע, אני לא יכולה לעשות את זה. ואז, אחרי שנשמתי קצת, אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לי פה הזדמנות. וכמו שאני אומרת לכם, הזדמנויות זה אוטובוס עם ביקיני. אי אפשר לדעת מה יקרה עם זה. שוקי פה אומר לי, אני רוצה את הבחורה עם הביקיני. אבל אני אומרת לכם, את האוטובוס עם כל הבחורה, הוא רוצה את כל האוטובוס, אוקיי. אבל מה שאני אומרת לכם זה שתגידו כן, תגידו כן להזדמנויות, כי מה יכול היה לקרות? במקרה הכי גרוע, לא היה מצליח, לא היה טוב, יאללה, אז היינו מפסיקים. הדבר השני שאני רוצה בדיוק על זה להמשיך את אותו קו, להגיד לכם שהתקדמות חשובה ממושלמות. כי הרבה אנשים פוחדים לצאת לדרך בגלל שהדברים לא מושלמים, ואני לא זוכרת מי איש חכם שאמר פעם, כשאתה יוצא כשזה הכל מושלם, כבר יצאת מאוחר מדי. אז יותר חשוב להתחיל, גם אם זה לא מושלם, ולתקן תוך כדי תנועה. עדיף להתחיל ולתקן מאשר לא להתחיל בכלל. עוד פעם, אני אחזור לפודקאסט ששומעים, לתוכנית רדיו הזאת שאתם שומעים. אני להגיד לכם שהכל מושלם? לא, לא מושלם. בטח ובטח הפרקים הראשונים בהתחלה לא היו מוצלחים, לא היו מושלמים. אבל יש תמיד עקומת למידה. כשהתחילה הקורונה, יצאתי בהרצאות הראשונות שלי. מי שישמע את ההרצאות הראשונות, הן היו הרצאות לא טובות, ממש לא טובות, כי כשהתחלתי להרצאות בחיים לא הרציתי. לא ידעתי מה זה זום בכלל, לא ידעתי איך מפעילים זום, לא, מבחינתי ישב גמד בפנים ותפעל את העסק, לא הבנתי איך זה עובד, לא ידעתי איך מוכרים בכלל, לא ידעתי איך עושים מצגת, לא ידעתי כלום. אבל מה כן? אמרתי, יאללה, בוא ננסה. אז הרצאה הראשונה הייתה פחות טובה ופחות טובה, ולאט לאט יש מפה משתפרים, כי הכי חשוב זה לנסות. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, זה פשוט, אל תחכו שהדברים יהיו מושלמים, פשוט תעשו אותם. ובאמת כל הזמן תפתחו מיומנויות חדשות. אי אפשר להישאר מאחורה. כשרק פתחתי את העסק שלי, הדבר שהכי הפחיד אותי היה הרשתות החברתיות. כי אני, הפייסבוק שלי היה מדבר. לא, היו לי שם אולי 300 חברים, חבר'ה מעבודה ומשפחה, זהו, פעם ביום הולדת הייתי אומרת מזל טוב, ובזה זה נגמר. עכשיו, בתור בעלת עסק, ידעתי שאני צריכה להתמודד עם זה. אמרתי, מה אני אעשה? אני לא יודעת, לא מבינה פה כלום. אני אקח מישהו. ואז חבר שהוא יועץ עסקי אמר לי, תקשיבי. הוא נתן לי, אני אתן לך עצה, זה העצה הכי טובה שתקבלי בעסק. את חייבת לדעת את כל הדברים, ברמה כזו או אחרת. כי אף אחד לא ידע איך העסק שלך עובד יותר טוב ממך. אחר כך, תתני את זה הלאה למישהו אחר. אבל את חייבת לדעת את הכל. והאמת היא הוא באמת צדק בסופו של דבר. ואני גיליתי את זה בכל דבר בעסק, כי אף אחד לא יבין את העסק שלי יותר טוב ממני. ומה שמונע מאיתנו לעשות הרבה דברים, זה הרבה פעמים הפחדים שלנו. ואתם צריכים להתגבר על הפחדים האלה. אתם צריכים לפרוץ את אזור הנוחות שלכם. אתם צריכים לפרוץ גבולות. אין מה לעשות. זה יכול להיות רשתות חברתיות, וזה יכול להיות מחירות, וזה יכול להיות שיווק. אני, יש לי פחד מכל הדברים הטכנולוגיים, אבל אנחנו חייבים כל הזמן להתקדם. ועכשיו יש את הדבר החדש הזה שנקרא AI, שאני חייבת להגיד לכם שאותי באופן אישי, זה נורא נורא מלחיץ הדבר הזה. לדבר עם צ'אט GPT, או לדבר עם קלוד, זה היה בשבילי בהתחלה חציית ים סוף. אבל אין ברירה, כי אנחנו, אז חייבים כל הזמן להתקדם. תעשו את זה אפילו פחות טוב, אבל תעשו את זה. תעשו את זה בדרך כלל, אתם לא יכולים להישאר מאחורה. ואם אתם לא יודעים, כאילו, אתם חייבים לדעת באיזושהי צורה, אבל אם אתם עדיין רוצים להיות הכי טובים שיש, ואתם יודעים, אבל עכשיו אחרי שאתם יודעים מה שאתם לא יודעים, ואתם יודעים מה, איך העסק שלכם עובד, ואתם יודעים בדיוק מה אתם צריכים, אם עדיין אתם לא מגיעים לרמה הרצויה, אז קחו איש מקצוע, קחו איש מקצוע שילווה אתכם, אפילו בנושא מסוים ספציפי שיקדם אתכם, שיעזור לכם, ויפרוץ אתכם לאן שאתם רוצים. כי הרבה פעמים אני רואה שאנשים חוסכים בסנטים ומפסידים בדולרים. הם חושבים שהם יכולים הכל לבד, ואנחנו לא יודעים הכל לבד. אני אומרת לכם, תעשו כמה ש... כן תדעו איך העסק שלכם עובד, כן תדעו מה שאתם רוצים, כן תעשו לבד. גם אם אתם עכשיו שכירים ורוצים לעשות השקעות, כן, תלמדו את עולם ההשקעות, כן, תלמדו לבד. אבל אם יש איזה גבול, אם אתם מרגישים שאתם לא מצליחים לפרוץ ולהגיע לתוצאות שאתם רוצים, אז כן, תיקחו איש מקצוע שיעזור לכם, שילמד אתכם. תשקיעו בזה, תשקיעו בעצמכם, כי כשאתם משקיעים בעצמכם בדברים הנכונים, זה חוזר אליכם אחר כך עשרות מונים. אני רציתי לכתוב ספר. אני ידעתי, תראו, אני לא סופרת, אבל היה לי איזשהו משהו שאני רוצה, מסר שאני רוצה להעביר לעולם, וידעתי מה המסר שאני רוצה להעביר. אז לקחתי איש מקצוע שילווה אותי ויעזור לי בכתיבה של הספר. כי ידעתי שאם אני אצטרך לעשות את זה עכשיו לבד, אני לא אוכל לעשות את זה. זה לא יקרה, זה עכשיו ימרח שנים. כי תמיד שאנחנו צריכים להתמודד עם משהו שלא נוח לנו, אז זה תמיד אנחנו דוחים אותו. יש דחיינות כזאת. טוב, אני אעשה את זה מחר כך. מחר כך. מחר כך. כי לא נוח לי לעשות את מה שלא, נוח לי. ולכן, אני אומרת לכם, קחו איש מקצוע, ככה הדברים באמת מתקדמים, וגם איש מקצוע טוב ייקח אתכם לאן, למקומות לפעמים שאתם לא חלמתם עליהם. הדבר הבא זה להיות מספיק גמיש. להיות מספיק גמיש לשנות מסלול. כמו שאמרתי לכם קודם במטרות, עיניים על הכדור. כל הזמן אני ממוקדת מטרה, אבל אני מספיק גמישה לשנות את הדרך. במיוחד, אנחנו רואים את זה כמו בקורונה או בכל מיני דברים אחרים. תמיד תשאלו שתי שאלות. תשאלו מה מעולה ואיך כן. במיוחד שקורים דברים שלא ציפיתי אותם, אוקיי? אני שואלת מה מעולה ומה אני יכולה ללמוד מזה. אני אומרת לכם, ככה שאלתי בקורונה, ככה שאלתי במלחמה, ככה שאלתי בכל פעם שקרה משהו שהוא לא צפוי, מה אני יכולה ללמוד מזה? איזשהו שיעור. איזשהו שיעור, תגיד להם שקט. איזה שיעור אני יכולה ללמוד מזה, ואיך כן אני יכולה לעשות, מה אני כן יכולה לעשות בכל זאת, כדי שזה באמת יתבצע. אני רוצה שתדעו שהכל מדויק. הרבה פעמים אני מנסה לעשות דברים, וזה לא מצליח לי. אני אף פעם לא מתבאסת. אולי זה לא נועד לי. היקום תמיד עונה באחת משלוש תשובות. או שהוא אומר כן, או שהוא אומר עוד לא, או שהוא אומר, כנראה לא עכשיו, צריך עוד לעבור, זה עכשיו לא, עדיין את צריכה לעבור דרך. או שהוא יגיד, יש לי משהו טוב יותר בשבילך. אני סומכת על היקום, אני למדתי לסמוך על היקום, אני למדתי שהכל מדויק, שכל מה ש... הכל קורה בזמן ובמקום המתאים, ואם זה מתאים לי, אז זה באמת יקרה. אם זה מה שנקרא, אם זה שלי, זה שלי. והדבר האחרון, בסופו של דבר, באמת הדבר הכי חשוב, זה הדרך להצליח היא פשוט להתמיד ללכת. אנשים הרבה פעמים לא רואים את העבודה השחורה, רואים רק את ההצלחה. הם לא מבינים שמאחורי ההצלחה יש עבודה מאוד מאוד קשה. הצלחה באה לפני עבודה רק במילון. אל תפחדו מכישלון. איך אמר צ'רצ'יל? אני חושבת שצ'רצ'יל אמר את זה. הצלחה זה לעבור מכישלון לכישלון בלי הפסקה. אז תזכרו שכישלון זה בסך הכל שיעור, תלמדו את השיעור, תראו איך בפעם הבאה אתם עושים יותר טוב, ופשוט להתמיד, 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 זה בסופו של דבר ה-game changer. תראו, לסיום, אני עומדת היום פה בהוקרה גדולה, ואני רוצה להגיד לכם תודה, כי היום אני עומדת באמת, אני עושה את מה שאני אוהבת. אני מרגישה בשליחות עמוקה, ואני נהנית להשפיע על אנשים, ואני יודעת שיש לי עוד הרבה מאוד דברים מה לעשות, ואני בטוחה שעוד יהיו דברים. אז אני רוצה להגיד לכל הלקוחות שלי, ואני רוצה להגיד לכם, ואני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותי, תודה, תודה שאתם פה, ותודה שאתם נותנים לי הזדמנות להגשים את החלומות שלי דרככם. ואנחנו נמצאים היום באמת בפתחה של שנה חדשה, וזו הזדמנות להגיד, עברנו שנה מאוד מאוד לא פשוטה. ואני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו שנה יותר טובה. אני רוצה לאחל לכולנו, באמת יש, לא צריך הרבה בשביל שהכל ישתפר, שיחזרו החטופים, שיחזרו כולם לבתים שלהם, ושתיגמר המלחמה סוף סוף, יהיה לנו שקט ושלווה. אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה, שנה של שפע, צמיחה, סגסוג, שיהיה לנו שקט, שלווה, עושר, אהבה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם מקשיבים לי כל שבוע. אני רוצה להגיד תודה לשוקי אברהם, שהוא המנטור האישי שלי והטכנאי והעורך ופה החיים שלי פה ברדיו. אני הייתי ענבר, תודה רבה שהייתם איתי. שיהיה לכם המשך יום מעולה ושנה טובה.